כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי חף ג' בתשרי תשע"ח, איסרו חג. בעבותים עד קרנות המזבח, איסרו חג של חג הסוכות, תשע"ח. וערב שבת קודש, פרשת בראשית. שבת מברכין את ראש חודש חשבן, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. מסכת סנהדרין, דפים פייטט וצדי. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מלבד שהשבת לפנינו, שבת בראשית ושבת מברכין, השבת הזאת, חב דלת בתשרי, בשנת ג' אלפים תף יוד דלת, התפללו חכמי ישראל שימסר בידם יצר הרע של עבודה זרה, ונמסר, כפי שלמדנו במסכתנו, מסכת סנהדרין. והדברים מופיעים גם במסכת יומא, דף סמכתת עמוד ב'. עם ברכת חורף בריא, חורף מלא בריאות ושמחה, אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם וורט לפרשת השבוע, התורה שבכתב. פרשת בראשית. ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל. יש מדרש פליאה שמובא בו מפני מחתה אדם הראשון, מפני שראה שתיים ולא שלוש. והמדרש הזה תמוע ביותר ואינו מובן כלל. אומר הגאון מבילנה, המשנה במסכת אבות פרק ג' משנה א' אומרת, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דין מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אינו יכול להסתכל מאין באת מטיפה סרוכה, ולכן הסתכל רק בשתיים ולא בשלוש, ומשום כך בא לידי העבירה. אבל, שואל הפרדס יוסף, יש לתמוע על פירוש הגאון, שהרי קודם החטא לא נגזרה מטעה לאדם, ואם כן, לא היה יכול להסתכל גם על לאן אתה הולך למקום רימה ותולעה, ונמצא שאין לומר שראה שתיים, שהרי ראה רק אחד, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לכן נראה שהמדרש מדבר על משנה אחרת במסכת אבות, פרק א', משנה ב', על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ומכיוון שלא היו בריאות נוספות בעולם לבד מאדם וחווה, הוא סבר שאינו יכול לקיים גמילות חסדים אלא רק תורה ועבודה, ומכיוון שראה רק שתיים ולא שלוש, חרב עליו עולמו. אומר הדמשק אליעזר, עוד נראה לבאר את המדרש בעקבות הקושייה על ביור הגרא, נאמר במסכת ברכות ברכות, דף ה' עמוד א', לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר יגזו ואל תחטאו, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמה, שנאמר על משקפכם, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו את יום המיטה, שנאמר ודומו סלע. נמצא שלאחר שאדם ירגיז את יצרו הטוב על הרע ולא עלתה בידו, עליו להילחם בו בשלושה שלבים, תורה, קריאת שמה והזכרת יום המיטה. ומעתה יש לומר שאדם הראשון נלחם ביצר הרע רק בשני הדברים הראשונים, תורה וקריאת שמע. אבל יזכיר לו יום המיטה לא שייך אצלו, היות ובאותו זמן עדיין לא הייתה מיטה בעולם, וכיוון שראה שתיים ולא ראה שלוש, היצר הרע ניצחו. ועוד דרך אחת לפענח את המדרש המופלא, אומר האור הפלאות, בעת בריאת הגן נאמר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. והיינו שכל עצי הגן לבד מעץ החיים והדעת נשתפחו בשני תארים, נחמד למראה וטוב למאכל. ואילו בפסוק שלנו נאמר, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו. זאת אומרת שעץ הדעת גם הוא נשתבח בשני התארים של כל העצים טוב למאכל ונחמד למראה, אלא שנוסף בו תואר שלישי, ונחמד העץ להשכיל, שזו בעצם התכונה שמייחדת את העץ כעץ הדעת. הוא שאומר המדרש, כאשר האדם אכל מן העץ, לא ידע שהוא עץ הדעת, אלא סבור היה שהוא כשר עצי הגן, שכן ראה שתיים, הוא ראה שהעץ מתואר בשני תארים בלבד, נחמד למראה וטוב למאכל. אבל אם היה רואה בעץ את תוארו השלישי ונחמד העץ להשכיל, והיה מבין שזה עץ הדעת, לא היה חוטא. זה הוורט שלנו, בתורה שבכתב, בפרשת השבוע, פרשת בראשית. וכעת בשמחה ובטוב ליבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש כדי להגות בתורה שבעל פה ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח תרופה ומזור לכל מחוביהם וירפאם ברפואה שלמה במהרה. אל נרפנה לה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לה לחנה בת אסתר. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שמחת תורה ושמיני עצרת תשע"ח. יום רביעי בשבוע את סיימנו ללמוד כמעט את דפים פי-זין ופי-חט במסכת סנהדרין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה כדי שישמשו לנו כלי לשנן לחזור ולקיים את ושיננתם לבניך ודיברת בם. כעת נציג את התשובות. השאלה הראשונה בדף פי-זין הייתה מה הדין אם הזקן הממרה לא שינה את דעתו אבל לא הורה כן הלכה למעשה. התשובה אינו חייב מיטה שנאמר אשר יעשה בזדון. שאלה שנייה, מהו המקום הכי גבוה בעולם? והתשובה בית המקדש משום שארץ ישראל גבוה מכל הארצות ובית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. שאלה שלישית, איזה מחלוקת בעיבור השנה יכולה להביא לידי איסור כרת? והתשובה, רבי יהושע ורבי פפאי הסעידו שמעברים את השנה כל חודש אדר וחכמים אומרים שמעברים רק עד פורים. המחלוקת הזו נוגעת לאכילת חמץ בפסח שיחול לפי חשבון אחד הצדדים. שאלה רביעית, מה כוונת רבי יהושע בדוגמה שנקט מעת לעת כלילי שבת והיום שלאחריו? התשובה בתוספות שדווקא שעבר לילה ויום ולא להפך. שאלה חמישית, מהו דין אישה הרואה דם ביום העשירי של ימי הזיבה ומדוע? והתשובה, לרבי יוחנן אני שומרת את יום ה-11 כנגדו כבכל שאר הימים ולריש לקיש אינה שומרת יום כנגדו משום שדין שמירת יום אמורה רק בראייה שיכולה לגרום לזיבה גדולה. שאלה שישית, מה הפירוש שרבי יהושע קאה? והתשובה, לרשי הכוונה שכאילו הוקעה הנגע והרי הוא טהור ותוסות גורסים קעה עם קוף מלשון הקה את שיניו ומלשון אסיפה. שאלה שביעית, מה סברת מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם המעריך תינוק פחות מבן חודש נותן דמה? והתשובה, לרבי מאיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ולכן ודאי התכוון לדמי התינוק ולחכמים אדם מוציא דבריו לבטלה. שאלה שמינית, המחרים לחשף סתם למי נותנם? והתשובה, לרבי יהודה בן בתיר לבדק הבית ולחכמים ינתנו לכהן. שאלה תשיעית, מיכן מודדים את המרחק מהחלל לעיר הקרובה? והתשובה, לרב לזר מטיבורו של החלל, לרבי עקיבא מחותמו ולרב לזר בן יעקב מהצוואר. השאלה האחרונה, מה הטעם שחייבה התורה להרוג זקן ממרה? והתשובה, כדי שלא ירבו מחלוקות בישראל. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה על דפים פי זין ופי חט במסכת סנהדרין אשר למדנו בערב שמיני עצרת ושמחת תורה תשע"ח. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, הכל ערוך ומוכן לגשת לתורף העיקר הדברים שלשמה מתכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש פרשת בראשית, איסרו חג סוכות תשע"ח. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים פי-טט וצדי במסכת סנהדרין. לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי-חט עמוד ב', שש שורות מתחילת העמוד, במילים תניא אמר רבי יוסי, מתחילה לא היו מרבין מחלוקת בישראל, אלא בית דין של 71 יושבין בלשכת הגזית, ושני בתי דינים של 23. אחד יושב על פתח הר הבית, ואחד יושב על פתח העזרה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דרך הכרעת הספיקות בזמן הסנהדרין. תניא שנינו בברייתא אמר רבי יוסי מתחילה, בזמן שהיו הסנהדרין יושבים בבית המקדש, לא היו מרבין מחלוקות בישראל או מחלוקת בישראל, אלא כל שאלה הוכרעה על פי הסנהדרין, וכך היה סדר הדברים. בית דין של 71 דיינים יושבים בלשכת הגזית שבבית המקדש, ועוד שני בתי דינים של 23 דיינים היו במקדש, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה, ושאר בתי דינים של 23 דיינים יושבים בכל העיירות שבישראל. אם הוצרך הדבר באחת העיירות לשאול הלכה מפי בית דין, שואלים מבית דין שבעירן. אם שמעו בית דין וקבלה בידה מהי ההלכה, אמרו להן, השיבו להם את התשובה, ואם לאו, באים לזה, באים לבית דין שסמוך לאיראן. אם שמעו בית דין זה, אמרו להם, השיבו להם את התשובה, ואם לאו, באים לזה, לבית דין זה, שעל פתח הר הבית. אם שמעו, אמרו להם את התשובה, ואם לאו, באים לזה שעל פתח העזרה, ואומר השואל, כך דרשתי, וכך דרשו חבריי, כך לימדתי, וכך למדו חבריי. אם שמעו, אמרו להם, ואם לאו, אין להם את תשובה, אילו ואילו השואלים עם בתי הדין הראשונים באים ללשכת הגזית, ששם יושבים הסנדרין מזמן הקרבת תמיד של שחר, עד זמן הקרבת תמיד של בין הארבעים, ודווקא בדין הגדול יושבים בזמנים הללו, אבל הסנדרין קטנה של 23 ובדין של 3, יושבים בדין מאחרי תפילת שחר עד חצות היום, כך אומר המאירי. ובשבתות ובימים טובים, אומרת הגמרא, שבהם אסור לדון, היו יושבים בחיל, השטח שבין הסורג המקיף את העזרה, לחומת העזרה. אילו הרמב"ם הלכות סנדרין פרק ג' הלכה א' כתב, ובשבתות וימים טובים היו יושבים בבית המדרש שבער הבית, כדי שלא ייראו כיושבים בדין. נשאלה שאלה בפניהם, אם שמעו הסנדרין בקבלה מה הדין, אמרו להם, השיבו להם את התשובה, ואם לאו עומדים את העניינים למניין, ואומר כל אחד את דעתו, אם רבו המתמים תימאו כדברי הרבים, ואם רבו המתהרין תיארו. מתי הדברים אמורים? כשהיו הסנדרין יושבים בלשכת הגזית, אבל משבטלה הסנדרין, ומי שרבו תלמידי שמי ואילל שלא שימשו כל צורכן, שלא שימשו את רבותיהם כדי הצורך, ריבו מחלוקת בישראל ונעשה תורה כשתי תורות, ונראית התורה כשתי תורות משום שבהלכות רבות ישנן שתי שיטות וכל צד נותן טעם לדבריו, ונראית דעתו כתורת אמת. המהרש"א כותב ששימוש תלמידי חכמים כראוי הוא שורש ומקור ללימוד התורה על בוריה, ועל כן משרבו התלמידים שלא שימשו כל צורכן נמצא זה מתאר וזה מתמה, זה אוסר וזה מתיר. והרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות כותב שבדינים המקובלים לנו מסיני לא נפלה מחלוקת מעולם, ודברי הגמרא אמורים רק בדינים שדרשו חכמים עצמם ממידות שהתורה נדרשת בהם, שדברים אלו תלויים בסברה. כיוון שלא שימשו התלמידים כל צורכם, נחלשה סברתם, ואז נפלו ביניהם חילוקי דעות בסברות ובדרך הלימוד. הברייתא מבארת כיצד היו מתמנים הדיינים לסנהדרין. משם מסנהדרין שבלשכת הגזית היו כותבים ושולחים לכל המקומות, שכל מי שהוא חכם ושפל ברך דהיינו ענב, ודעת הבריות נוחה ממנו, יהיה דיין בעירו, ומשם, אחר שהיה דיין בעירו, מעלים אותו לבית הדין שבער הבית, עם מת אחד מהדיינים שישבו בו, ומשם מעלים אותו לבית הדין שבעזרה, עם מת אחד מהם, ומשם מעלים אותו ללשכת הגזית. עכשיו מביאה הגמרא מאמר בעניין מי הוא בן העולם הבא. שלחו מטעם, שלחו משם מארץ ישראל, איזה הוא בן העולם הבא. ולמרות שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כנאמר במשנה לקמן בדף צדי עמוד א', שם הכוונה היא רק לאחר שהם נידונים בחיבוט הקבר ועונשו של גיהנום, שהמיטה והעונשים מחפרים עליהם. וכאן שאלת הגמרא היא, מי הוא זה שכבר בחייו הוא בן העולם הבא? אומרת הגמרא, מישהו ענוותן, שאינו מתגאה בדעתו ושכלו, הוא שפל ברך שמשפיל עצמו כברכיים שהם שפלים בגוף, ואינו מתגאה בגופו וגבורתו. ושייף עיל, שייף ונפיק, מתכופף ונכנס ומתכופף ויוצא, שאינו מתגאה בעושרו וגריס באורייתא תדירה, ולומד תורה תמיד ולא מחזיק תיבותא לנפשי, ואינו מחזיק טובה לעצמו על כך שהוא לומד תמיד יותר מהמחויב. ואילו הבן יהוידע כותב שאף שמחמת רוב לימודו הוא נעשה חכם, אינו מחזיק טובה זו לעצמו שמרוב שקידותו בתורה נתחכם, אלא אומר שהשם נותן חוכמה ומפיו דעת ותבונה. כששמעו את המאמר הזה בבבל, יהב וברבנן עינינו, נתנו החכמים עיניהם ברבעו לבר אבא אשר בו התקיימו כל המעלות הללו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חזרה זקן לעירו, אותו זקן ממרה ולא קיבל את דברי בית דין הגדול ושנה ולימד לאחרים כדרך שהיה למד קודם לכן. אם לא הורה לנהוג כך הלכה למעשה, פטור. ואם הורה לעשות, חייב. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, זקן ממרה שחלק על הסנהדרין, אינו חייב מיתה עד שיעשה הוא עצמו כהוראתו, או שיורה לאחרים ויעשו כהוראתו. מקשה הגמרא, בשלמה מובן הדין השני שבברייתא, שאם הזקן יורה לאחרים ויעשו כהוראתו, אז הוא מתחייב מיתה, כי מעיקר המתחילה קודם ששאל את פי הסנהדרין והורו שלא כדבריו לאו ברקתה להו, אינו חייב מיתה על הוראה זו, ואשתא, ועכשיו שהורה נגד דעת בית דין הגדול, ברקתה להו, הוא חייב מיתה כדין זקן ממרה. אלא על הדין הראשון שבברייתא שאינו חייב מיתה עד שיעשה כהוראתו, קשה, למה צריך לחייבו מיתה על הוראתו? הרי מעיקר הנמי ברקתה להו, הרי מתחילה, ללא דין זקן ממרה הוא חייב מיתה אם עבר על אחד מדיני התורה שיש בו מיתת בית דין. ומבאר את הגמרא לאיזה מקרה ניתן להקשות את הקושייה הזו. עד תאינך מובן הדבר ואין להקשות איך דאורי בחלב ודם? איכן שהורה הזקן להתיר חלב או דם שאין באכילתם חיוב מיתה? אכילת חלב ודם אסורה מהתורה באיסור לאו, כל חלב וכל דם לא תאכלו, והעובר על לאו שיש בו מעשה עונשו במלכות, כמבואר במסכת מכות דף ט"ז עמוד א'. אז ממילא דמעיקרא, אם אכל קודם ששאל את פי הסנהדרין לאו ברקתה להו, אינו חייב מיתה. ואשתא, עכשיו ששאל את הסנהדרין ואכל נגד הוראתם, ברקתה להו, חייב מיתה כדין זקן ממרה. אלא איכא דאורי בחייבי מיתות בית דין, אבל במקום שהורה להתיר איסור שהעובר עליו חייב מיתת בית דין ועשה בעצמו כהוראתו, קשה. שהרי מעיקר ענה מבר קטלה ומתחילה הוא גם חייב מיטה, גם אם לא שאל את פי הסנדרין. מיישבת הגמרא שגם בעבירות שיש בהם חיוב מיטה מעיקר אם עבר עליהם בלי לשאול את פי הסנדרין באי התראה. צריך התראה כדי להורגו, כדין כל עובר על איסור שיש בחיוב מיטת בית דין שאינו נהרג, אלא בית דין והתראה, כפי שלמדנו לעיל בדף מ' עמוד ב'. ואשתה, אבל עכשיו שעבר על חיוב מיטה אף על פי שהורו לו בית דין לאיסור, לא באי התראה, אין צריך להתרות בו כדי להורגו, כיוון שזקן ממרא נהרג בלא התראה. אילו התוספות ראש כותב שזקן ממרא כן צריך התראה, וכוונת הגמרא היא שאין צריך להתרות בו על גוף העבירה שעובר, אלא על כך שהוא ממרא את פי בית הדין. ממשיכה הגמרא להקשות, מסית. אם הורה הזקן להיתר באיסור להסית אחרים לעבודה זרה ועשו כהוראתו, דלא באי התראה, שאין צריך התראה כדי להורגו. מה היא קלה מימר? איך נפרש את דברי הברייתא שהזקן חייב מיטה מחמת שעבר על דברי בית דין? הרי במקרה כזה הוא חייב מיטה בלא התראה, גם אם עשה כך בלא לשאול את פי הסנהדרין. מיישבת הגמרא מעיקרא אם הסית הזקן בלא ששאל את פי בית הדין, אף שאינו צריך התראה, היא אמר טעמה, אם נתן טעם למעשהו ולימד על עצמו זכות שחשב שאין איסור בדבר, מקבלין על מיני, מקבלים את דבריו. אבל אשתה עכשיו שאימרה את פי הסנהדרין, היא אמר טעמה, לא מקבלין על מיני, גם אם אמר טעם להצילו, לא מקבלים את דבריו, כיוון ששמע מפורש מפי בית הדין, שאסור לעשות כן. וכעת מוריי ורבותיי הגענו למשנה, בסוף דף פייחת. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני זקן ממרא ומבארת באילו דינים נעשה ממרא כשחולק בהם על בית דין. אומרת המשנה חומר חומרה יש לעניין זקן ממרא בדברי סופרים במה שדרשו חכמים יותר מבדברי תורה, שזקן האומר שאין צריך להניח תפילין כדי לעבור על דברי תורה, זאת אומרת שבכך הוא מורה לעבור על דברי תורה פטור ממיטה, שאין זו הוראה, כיוון שכל אדם הקורא בתורה יודע שמצווה להניח תפילין. אבל אם הורה הזקן שיש לעשות בתפילין ראש חמש תוטפות של חמישה בתים כדי להוסיף על דברי סופרים שדרשו שיש בתפילין ארבע תוטפות, הרי הוא חייב מיטה כדין זקן ממרא. לא היה משנה שלנו בדף פי חטא עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא באילו מצוות נעשה חולק על בית דין זקן ממרא. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, בשמו של רבי יושעיה, זקן ממרא אינו חייב מיטה, אלא כשחולק על בית דין בדבר שעיקרו מדברי תורה, שעיקר מצוותו מפורשת בתורה, ופירושו פרטי הלכותיו נדרשו מדברי סופרים על ידי חכמים, ויש בו להוסיף, ואפשר במציאות להוסיף על מה שפרשו חכמים במצווה הזו, ואם הוסיף גורע, ותוספת זו פוסלת את עיקר המצווה. ממשיך רבי יושעיה ואומר, ולפי זה אין לנו אלא תפילין, המצווה היחידה שמתקיימים בכל התנאים האלו, היא מצוות תפילין שעיקרה נאמר בתורה, וחכמים פרשו שיש לעשות בתפילין ראש ארבעה בתים, ושייך להוסיף על מספר הבתים ולעשות חמישה או יותר, ואם הוסיף הוא גורע, שאם הניחם כך עובר על איסור בל תוסיף ופוסל את התפילין. לעיל בדף פז עמוד א' למדנו שנחלקו התנאים באילו דינים נעשה חולק על בית דין הגדול זקן ממרא. לפי רבי מאיר כשחולק על דבר שזדונו קראת ושגיגתו חטאת. ולפי רבי יהודה כשחולק על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים. לפי רבי שמעון אפילו כשחולק על דקדוק אחד מדברי סופרים הוא כבר נחשב זקן ממרא. ואירת הגמרא לפי איזו שיטה אמר רבי הושעיה ידינו. אומרת הגמרא שהדין הזה של רבי הושעיה נאמר על איבדי רבי יהודה לפי שיטת רבי יהודה הסובר. שאין הזקן נעשה ממרא אלא כשחולק על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים. וכפי שהזכיר רבי הושעיה בתחילת דבריו, בא רבי הושעיה להוסיף, שצריך שיהיה במצווה הזו כדי להוסיף, ושאם הוסיף, גורע. מקשה הגמרא שישנה מצווה נוספת ששייכים בדיני זקן ממרא לפי רבי הושעיה. שואלת הגמרא כיצד אמר רבי הושעיה שלדבריו אין לנו אלא תפילין והעיק הלולב, הרי גם החולק על בית דין במצוות לולב ייתכן שיהיה זקן ממרא, דעיקרו מדברי תורה, עיקרו של לולב מדברי תורה כמו שנאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מם. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. ופירושו מדברי סופרים פרטי הלכותיו כגון שפרי עץ הדר זה אתרוג. נאמרו מדברי סופרים ויש בו להוסיף, אפשר להוסיף על המצווה הזו והיינו אם נוטל חמישה מינים במקום ארבעה. ואם הוסיף גורע, אם הוסיף על ארבעת המינים הוא גורע את עיקר המצווה שפוסל בנטלת המין החמישי. את קיום המצווה בארבעת הראשונים. מדרץ את הגמרא שבלולב אי אפשר להוסיף תוספת שתפסול את עיקר המצווה, שהרי בלולב מה היא סבירה לן? כפי איזו שיטה אנו סוברים בדיני מצוות לולב, אי סבירה לן אם אנחנו סוברים דלולב אין צריך אגד, שאין צריך להגות ולקשור יחד את הלולב עם הערבות והדסים, וכשיטת חכמים במסכת סוכה דף י' עמוד ב', שלא צריך להגוד, אם כך אי אפשר כלל להוסיף על ארבעת המינים, כיוון שגם אם ייטול בידיו, יחד עמם מין נוסף, אי לחודקאי ואי לחודקאי. זה עומד לבדו והם עומדים לבדיו. ואין המין הנוסף גורע ופוסל את ארבעת המינים, כיוון שאיננו נחשב לחלק מהם. והיא סבירה לנים אנחנו סוברים כשיטת רבי יהודה שם החולק על חכמים וסובר דצריך אגד, שצריך להגוד את שלושת המינים יחד ומדובר, כשהגד עמהם מין נוסף ונטלם, הרי גרוע ועומד ומתחילה, כיוון שקשר את המילים ממין אחר שלא כראוי ולרבי הושעיה, צריך שתהיה המצווה מתחילתה כראוי, והתוספת היא זו שפוסלת אותה. ומוסיפה הגמרא להקשות ממצווה אחרת ששייכים בה התנאים של רבי הושעיה. מקשה הגמרא כיצד אמר רבי הושעיה שאין לנו אלא תפילין, והעיקר ישנה מצווה ציצית שעיקרו מדברי תורה שנאמר בספר במדבר פרק תדבב פסוק למתחת, ועשו להם ציצית בפירושו, פרטי הלכותיו שיש להטיל בכל כנף ארבעה חוטים, נאמרו מדברי סופרים, ויש בו להוסיף שאפשר להטיל יותר מארבעה חוטים בכנף הבגד, ואם הוסיף גורע הוא פוסל את הציצית. אז למה אמר רבי הושעיה רק תפילין? מתרץ את הגמרא שאפשר להוסיף בציצית תוספת שתגרע מהמצווה, שהרי בציצית מה היא סבירה לן? כפי איזו שיטה אנחנו סוברים בדיני מצווה ציצית? היא סבירה לן אם אנחנו סוברים כדברי האומר דקשר העליון שבחוטי הציצית הקושר אותם בסמוך לכנף של הבגד לאו דאורייתא, אין חיוב לעשותו מן התורה. אם כן, כשמטיל חוט נוסף עם ארבעת חוטי הציצית, אינו פוסל את המצווה, שכן אי לחודקאי ואי לחודקאי, הוא לבדו עומד והם לבדם עומדים, כיוון שאינו קשור עמהם. והיא סבירה לן אם אנחנו סוברים דקשר העליון דאורייתא, הקשר העליון שבחוטי הציצית הוא מדאורייתא, אם כן, לא התוספת מגרעת את המצווה, אלא גרוע ועומד ומתחילה, שרי הטיל בציצית חמישה חוטים שלא כדין. מקשה הגמרא שגם בתפילין אי אפשר להוסיף תוספת שתגרע מהמצווה. מקשה הגמרא יחי אם כך תפילין נמי גם במצוות תפילין שאמר רבי הושעיה שהחולק עליה נעשה זקן ממרא, כיוון שיש בה להוסיף אם הוסיף גורע, יש להקשות כיצד ניתן להוסיף בתוספת המגרעת, שרי עביד ארבעה בתי, אם מדובר שעשה תפילין של ראש מארבעה בתים ואחר כך הייתי אחרינה ואנך גבאיו, הביא בית נוסף והניח בצדם, אם כן אין זו תוספת, כיוון דאי לחודקאי ואי לחודקאי. הבתים עומדים לבדם, והבית הנוסף עומד לבדו. היא עביד חמישה בתי, ואם מדובר שעשה מתחילת תפילין מחמישה בתים מחוברים, לא התוספת גורעת מהמצווה, אלא גרוע ועומדו, כיוון שעשה את התפילין שלא כדין, אז מתחילה הם פסולים. מיישבת הגמרא שמדובר שבתחילה היו התפילין כשרות עם ארבעה בתים, ואחר כך הוסיף עליהם בית נוסף. והתוספת הזו, למרות שהיא עומדת לבדה, אמר רבי זעירא, בית חיצון שבתפילין שאינו רואה את האוויר, פסול, כיוון שהוסיף עליו בית חמישי או דבר אחר, פסול, ואם כן נמצא שבתפילין שייך להוסיף עליהם, ואם הוסיף גורע ופוסל את עיקר המצווה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה, מתוך שתי משניות המצויות בדף פייטט עמוד א'. אחרי שלמדנו שמיטת זקן ממרא בחנק מבאר את המשנה, היכן ומתי ממיתים אותו. אומרת המשנה, זקן ממרא שימרא את פי בית דין והתחייב מיטה, אין ממיתים אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין הגדול שביבנה. אם שאל את פי הסנהדרין בלשכת הגזית וחזר לעירו, ולאחר מכן גלתה סנהדרין מירושלים ליבנה ואז אמרה את פי הסנהדרין והורה לעשות שלא כדבריהם, אין ממיתים אותו ביבנה לפי שאין כל ישראל מתקפצים שם, אלא מעלים אותו לבית דין הגדול שבירושלים ומשמרים אותו עד הרגל הקרוב, פסח, שבועות וסוכות שבהם כל ישראל עולים לרגל, וממיתים אותו ברגל כדי שירו כל העם את מיטתו ולא יעשו כמוהו, שנאמר במיטת זקן ממרא בספר דברים פרק י"ז פסוק י"ג, כל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. אלו הם דברי רבי עקיבא. רבי יהודה חולק ואומר, אין מענין את דינו של זה, לא גורמים לו עינוי שימתינו עד הרגל, אלא ממיתים אותו מיד בעירו, וכותבים ושולחים שלוחים בכל המקומות להכריז, איש פלוני מתחייב מיטה בבית דין על שימרא את פי בית דין, זאת כדי לקיים את הדין שכל העם ישמעו ויראו. לא היה המשנה הראשונה שלנו בדף פייטט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. למדנו במשנה שנחלקו התנאים האם יש להרוג זקן ממרא דווקא בירושלים, מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא, זקן ממרא אין ממיתים אותו לא בבית דין שבעירו ולא בבית דין הגדול שביבנה, אלא מעלים אותו לבית דין הגדול שבירושלים ומשמרים אותו עד הרגל הקרוב שבו כל ישראל עולים לרגל, וממיתים אותו ברגל כדי שיראו כל העם את מיתתו ולא יעשו כמוהו, שנאמר במיטת זקן ממרא וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. אלו הם דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה לרבי עקיבא, וכי נאמר בפסוק וכל העם יראו ויראו, שנלמד מזה שעל כל ישראל לראות את מיטתו בעיניהם, ולא לא נאמר אלא ישמעו ויראו, ואם כן אין צריך להורגו לעיני כולם, אלא די בכך שכולם ישמעו על מיטתו. ולמה מענין את דינו של זקן זה לחינם וממתינים עד הרגל, אלא הדין שממיתים אותו מיד בעירו, וכותבין ושולחין בכל מקום להכריז שאיש פלוני נתחייב מיטה בבית דין על שימרא את פי בית דין. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת על אילו חייבי מיטות צריך להכריז. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, ארבעה חייבי מיטות צריכים הכרזה לכל העם כשהורגים אותם, כדי שיראו מי לעשות כן. ואילו הם המסית אחרים לעבוד עבודה זרה, ובין סורר ומורה וזקן ממרא. גם לדעת רבי עקיבא שזקן ממרא נהרג בירושלים ברגל, יש להכריז על מיטתו בירושלים, אבל לא צריך לשלוח שלוחים לכל המקומות. ועידים זוממים, מיטת כל אילו מפורשת בפסוקים, ולמדנו שכל אילו צריכים הכרזה, דבקולו במסית, בבן סורר ומורה וזקן ממרא, כתיב בהו כתוב הפרשה עוסקת בחיוב מיתתם לשון וכל העם ישמעו ויראו. או לשון וכל ישראל ישמעו ויראו, ובעידים זוממין כתיב, והנשארים ישמעו ויראו. מה שלא נאמר בהם לשון כל העם, כיוון דלא כולי אלמה חזו לסהדותה. לא כל העם ראויים לעידות, שהרי יש פסולים לעידות, כגון גזלנים ומלווי בריבית וסוחרים בפירות שביעית. וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף פיתת עמוד א'. למדנו במשנה לאל בדף דף עמוד ב', שאחד מאילו הנידונים בחנק הוא נביא שקר. מפרט את המשנה עכשיו את דיניו של נביא שקר. אומרת המשנה, נביא השקר והוא המתנבא מה שלא שמע מפי השם, כגון שאומר שהשם של יכול לגרוע מהמצוות או להוסיף עליהם, ואף אם עושה אות ומופת להוכיח את נבואתו, וכן המתנבא מה שלא נאמר לו, ואף על פי שנאמר בנבואה לחברו, כגון ששמע את הנבואה מפי חברו ובא ואמר שנאמרה לו, מיתתו בידי אדם בחנק, אבל נביא אמת הכובש את נבואתו שקיבל נבואה מהשם, ואינו אומרה כפי שעשה יונה בן אמיתי אשר השם של יכול להתנבא על הפיכת נינווה, והוא לא עשה זאת אלא ירד באונייה לברוח לתרשיש, כאן נאמר בספר יונה, והמבטר על דברי הנביא, מי ששומע מנביא אמת נבואה אבל אינו חושש לה אלא מפקירה ומתעלם ממנה, והמאירי מפרש הכוונה מבטר שבז לדברי הנביא ואינו רוצה לעשות מה שמצווהו, ונביא שעבר על דברי עצמו שאמר בנבואה אינו נידון בחנק אלא מיתתו בידי שמיים, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק י"ט, והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי, אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעמו, כלומר שהשם יענישנו ולא בית דין. עוד למדנו לאל בדף פ"ד עמוד ב' שהמתנבא בשם עבודת כוכבים והבא לאשת איש וזוממי בת כהן ובועלה מיתתם בחנק. מפרט את המשנה את דיניהם. המתנבא בשם עבודת כוכבים ואומר כך אמרה עבודת הכוכבים, הרי זה נהרג בחנק ואפילו אם כיוון בדבריו את ההלכה, כלומר שמתנבא בשם העבודה זרה לטמא את הטמא על פי התורה ולתאר את הטהור על פי התורה. אף על פי כן הוא נהרג בחנק כיוון שהתנבא בשם עבודה זרה. הבעל לאשת איש כיוון שנכנסה אישה זו לרשות הבעל לנישואין, כגון שמסרה אביה לשלוחי הבעל לשם נישואין, אף על פי שלא נבעלה היא נחשבת לנשואה והבעל עליה, הרי זה בחנק. וכן זוממי בת כהן, העידים שהעידו על בת כהן נשואה שזינתה ונמצאו שקרנים על ידי שבאו העידים אחרים ואמרו שהיו עמהם במקום אחר באותה שעה שהם העידים עליה, הרי הם נידונים בחנק. וכן בועלה בועל בת כהן נשואה, אף הוא נידון בחנק. ודווקא הבעל בת כהן נשואה מיתתו בחנק, אבל הבעל בת כהן מאורסת מיתתו בסקילה ולא בחנק. וטעם הדבר שזוממי בת כהן נידונים בחנק, כיוון שכל העדים המוזמין, מקדימין, אין להם לחכות למיטה אחרת, אלא הם מצפים לאותה מיטה שבה רצו לחייב את הנידון. חוץ מזוממי בת כהן, שיש לימוד מיוחד מהפסוק לכמן בדף צדי עמוד א', שאינם נהרגים בשריפה שבה רצו לחייב את הבת כהן, אלא בחנק. וכן בועלה של בת כהן נהרג בחנק, אף על פי שכל הבועלים אישה, באיסור נידונים במיטת הניבלת. כאן יש לימוד מיוחד מהפסוק שהבועל בת כהן איננו נידון בשריפה שבה היא נהרגת אלא בחנק. זו היה המשנה השנייה בדף פ"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא מפרטת את הדינים שלמדנו במשנה בעניין נביא שקר. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא שלושה מיתתן בידי אדם ושלושה מיתתן בידי שמיים, ואילו הם: המתנבא מה שלא שמע מפי השם, והמתנבא מה שלא נאמר לו בנבואה, אף על פי שנאמר לחברו, והמתנבא בשם עבודת כוכבים, שלושת אילו מיתתם בידי אדם בחנק. נביא אמת הכובש את נבואתו, דהיינו שקיבל נבואה מהשם ואינו אומרה, והמבטר על דברי נביא השומע נבואה מפי הנביא ואיננו חושש לה, אלא מתעלם ממנה, ונביא שעבר על דברי עצמו, שלושת אילו מיתתן בידי שמיים. ומברר את הגמרא את מקור הדינים שבברייתא ובמשנה. מינה אני מילי, שואל את הגמרא, מיכן למדנו את הדינים הללו? מבאר את הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, דאמר קרא. נאמר בפסוק בפרק חי, פסוק חף בספר דברים, האח הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. למדנו מכאן, האח הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, זה המתנבא מה שלא שמע, ואשר לא ציוויתיו, משמע שדווקא אותו לא ציוויתי, אבל לחברו ציוויתי, ציוויתי את חברו, זה המתנבא מה שלא נאמר לו, אלא לחברו, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, זה המתנבא בשם עבודת כוכבים, וכתיב וכתוב בהם, ומת הנביא ההוא. כל מיטה אמורה בתורה סתם בלי לפרש איזו מיטה אינה אלא בחנק. ובטעם הדבר נחלקו המוראים בגמרא לאל בדף נ"ב עמוד ב' לרבי יושיע, הסיבה היא שאי אפשר לדון במיטה חמורה בלי מקור מפורש, ולכן במקום שלא פירשה התורה לאיזה מיטה הכוונה צריך לדון אותו במיטה הקלה ביותר שזו חנק. ולדעת רבי שמעון סייף היא מיטה קלה יותר מחנק, ולפי רבי יונתן לומדים שסתם מיטה היא בחנק מגזירה שווה. עוד למדנו בברייתא כובשת נבואתו והמוותר על דברי נביא, ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתם בידי שמיים. מבאר רב יהודה בשמו של רב את המקור לדינים הללו, דכתיב נאמר בפסוק שם, והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי אנוכי אדרוש מעמו. למדנו מכאן, והיה איש אשר לא ישמע, זה המוותר על דברי נביא ואיננו שומע לו. הוא קריבי, ועוד יש לדרוש בפסוק הזה כאילו נאמר בו, לא ישמיע. כלומר שניתן לקרוא את המילה ישמע בחיריק תחת המם. וזהו הכובש נבואתו ואינו משמיע. וקריבי, ועוד יש לדרוש את הפסוק כאילו נאמר בו, לא ישמע אל דברי. וזהו נביא העובר על דברי עצמו שאיננו נשמע לציווי השם. וכתיב וכתוב בהם אנוכי ידרוש מאימו, כלומר שעון שם בידי שמיים. מבארת הגמרא מהו המתנבא מה שלא שמע. המתנבא מה שלא שמע מבארת הגמרא כגון נביא השקר צדקיה בן כנענה, דכתיב נאמר בו כאשר שאל אותו אחיו מלך ישראל, האם לעלות למלחמה על רמות גלעד שהייתה בידי ארם? בספר מלכים א' פרק כ"ב מסופר שכאשר אחיו רצה לעלות למלחמה על ארם בהר הגלעד, היה עמו יהושפט מלך יהודה, והוא ביקש לשאול את דבר השם, האם הם יצליחו במלחמה? ואחיו שאל 400 מנביאי הבעל, וכולם אמרו לו בשם השם שיעלה ויצליח. וצדקיה בן כנענה גם עשה קרני ברזל ואמר לו שבהם ינגח את ארם, כמובא בגמרא. ולאחר מכן ביקש יהושפט מאחיו שישאל גם את נביא השם. והם שאלו את מיכיהו בן ימליה, שהיה נביא אמת, והוא התנבא שאחיו ימות במלחמה. ועוד התנבא מיכיהו, שראה את השם יושב על כיסאו ושואל את צבא השמיים מי יפתה את אחיו, ויעל ויפול בהר הגלעד. ולכמן הגמרא תדרוש את הפסוקים הללו. אם כן אומרת הגמרא, נאמר ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם, באילת הנגח את ארם עד כלותם. והנבואה הזו לא נאמרה לו מהשם. מקשה הגמרא שצדקיה לא ידע שאין זו נבואה מהשם. מה וללמייבד, מה יכול היה צדקיה לעשות? והרי רוח נבות עטעתי, רוחו של נבות התעתה אותו שזו נבואת אמת. דכתיב נאמר שם, ויאמר השם מי יפתה את אחיו ויעל ויפול ברמות גלעד. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אנוכי אפתנו. והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר תפתה וגם תוכל צה והסכן. ואמר רב יהודה מה יצא? מה כוונת המילה צה שבפסוק שאמר השם לרוח צה ממחיצתי, כיוון שהסכים להיות רוח שקר? ונאמר בתהילים קופה א' דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. ועוד דרשו בפסוק הזה מהי רוח, מה כוונת המילה רוח? אמר רב יוחנן, זה רוחו של נבות הישראלי אשר נרצח על ידי אחיו. לנבות היה כרם בישראל על יד איכל אחיו המלך, ואחיו חשק בקרמו וביקש לקנותיו, ולאחר שנבות סירב, שלחה איזבל אשתו של אחיו אל זקני עירו של נבות, שיעלילו עליו שקילל את השם ואת המלך, ויוציאו להורג, ואז ירד אחיו אל קרמו של נבות ולקחה. אם כן נמצא שצדקיה בן כנענה חשב שזו נבואת אמת, שהרי הרוח נבות התעתה אותו. ומדוע הוא נקרא נביא שקר המתנבא מה שלא שמע? מתרץ את הגמרא שבאמת נבואה זו לא אמרה צדקיה מליבו, אלא קיבלה מפי רוחו של נבות, אבל אבל אלה מידק, היה על צדקיה להתבונן ולדייק בנבואה הזו, ואז היה יודע שהיא נבואת שקר. וכדי רבי יצחק דאמר רבי יצחק כלל הוא בנבואה, סגנון לשון המליצה של רוח הקודש שבה נאמרה הנבואה, אחד עולה לכמה נביאים, שכמה נביאים מתנבים בעניין אחד, ואף שהנבואה נכנסת בלב כל אחד מהם בלשון אחרת, זו נבואה אחת. ואולם, אין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד, לעולם אין שני נביאים המתנבים בסגנון אחד, בעניין אחד, ומדברים באותו לשון בדיוק, אלא כל אחד מתנבא בלשון אחר, כמו שמצאנו, שעובדיה אמר בנבואתו על אדום, זדון לבך אשייך, אסית אותך להתגאות, וירמיה אמר על אדום, תפלצתך, אישי אותך, זדון לבך, גדולתך, והפחד שפחדו ממך, יחד עם זדון לבך, איסיתוך להתגאות. ואף שתי נבואות אלו הם אותו עניין, הם נאמרו בלשינוי לשון. ואניה ו-400 נביאי הבעל ששאל אחיו בתחילה, אמרו לו כולם באותו לשון שיצליח, כמו שנאמר בספר מלאכים א' פרק כ"ב, הנה נאי דברי הנביאים, פה אחד טוב אל המלך, כלומר בדיבור אחד ובלשון אחד, ומדקאמרי כולו כעדדי, מכך שכולם התנבאו באותו לשון, שמע מינה מוכח מזה, לא כלום כאמרי, שאין בדבריהם ממש, ואין זו נבואה אמיתית, שהרי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, ואם כן צדקיה יכול היה להתבונן בזה ולדייק, שאין נבואתו אמת ולא היה לו לאומרה, ועל כן הוא נקרא המתנבא מה שלא שמע. מקשה הגמרא, מניין לנו שצדקיה יכול היה לדייק בדברי שאר הנביאים וללמוד שאין נבואתו אמת מכך שכולם התנבאו באותו סגנון? דילמה לא אבי ידע לי לעד רבי יצחק, שמה צדקיה לא ידע את הכלל שאמר רבי יצחק שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד? תרץ את הגמרא, יהושפט מלך יהודה אבי אתם היה שם וכאמר להו ואמר להם את הכלל הזה, דכתיב לאחר שהתנבאו כל נביאי הבעל שיצליחו במלחמה, ויאמר יהושפט אין פה נביא עוד להשם ונדרשה מה אותו? אמר לאחיו ליהושפט איכא כל אני, הרי יש את כל הנביאים הללו ומדוע אתה רוצה לשאול עוד נביא? אמר להשיב לו יהושפט, כך מקובלני מבית אבי אבא, סגנון אחד עולה לכמה נביאים, שכמה נביאים מתנבאים באותה נבואה ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד בלשון אחד, ואם כן כל הנביאים הללו נביאי שקר הם, שהרי כולם התנבאו באותו לשון. וכיוון שיהושפט לימדם את הכלל הזה, היה צדקיה יכול לדעת שאין זו נבואת אמת, ועל כן הוא נקרא המתנבא מה שלא שמע. ואיית הגמרא מי הוא המתנבא מה שלא נאמר לו. שנינו בברית המתנבא מה שלא נאמר לו, ואף על פי שנאמר לחברו מיתתו בידי האדם, מבאר את הגמרא כגון חנניה בן עזור, שהיה בתחילתו נביא אמת, ואחר כך הפך לנביא שקר, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף צדי עמוד א'. אומרת הגמרא דקאי שהיה עומד ירמיה הנביא בשוק העליון, וכאמר אמר בנבואה, כאמור בספר ירמיה פרק ממתת פסוק למד ה', כה אמר שם צבקות הנני שובר את קשת עילם, את חוסקם ותוקפם, של מלכות מדי הקרויה עילם, כיוון שעזרו לבבל להרע לישראל. כיוון ששמע חנניה בן עזור את דבריו, נשא חנניה קל וחומר בעצמו ודרש כך, מה עילם שלא בא אלא לעזור את בבל להרע לישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הנני שובר את קשת עילם. הכסדים, דהיינו בני בבל עצמן, שהראו לישראל יותר מעילם, על אחת כמה וכמה שיענישה משם. עתה יהיו בא חנניה בשוק התחתון ואמר, כה אמר השם, שברתי את עול מלך בבל, אשבור את עול נבוכדנצר מלך בבל שלא ימשול עוד באחרים. ולחנניה בן עזור היה אסור לומר זאת, את הנבואה הזאת בשם השם, כיוון שהיא לא נאמרה לו, אלא לירמיה. וזה הכוונה מתנבא מה שלא נאמר לו. ובנביא שם מסופר שחנניה הוסיף והתנבא שבעוד שנתיים ישיב השם את גלות בבל לירושלים עם כלי המקדש שלקח נבוכדנצר. וירמיה התנבא על חנניה בן עזור שהוא ימות באותה שנה, כיוון שהבטיח לעם דברי שקר. וכך היה שמת בסוף אותה שנה. כותב אמר שם מה שלא הרגו בידי אדם כדין נביא שקר וכדין המתנבא מה שלא נאמר לו, לפי שכבר בטלו הסנהדרין. מקשה רב פאפה שאין זה המתנבא מה שלא נאמר לו. אמר לי רב פאפה לאביי, היי, נבואה זו שמע חנניה בן עזור לחברו נמי לא נאמר, גם לירמיה עצמו היא לא נאמרה. אלא חנניה הוא שדרש אותה בקל וחומר, ואם כן, אין זו נבואה כלל, וחנניה הוא המתנבא מה שלא שמע, ולא המתנבא מה שלא נאמר לו, ונאמר לחברו. מתרץ את הגמרא, אמר לישיב אביי לרב פאפה, כיוון דאיתייב קל וחומר למדרש, כיוון שניתן לדרוש בקל וחומר, כיוון דאיתמר לידמי. הרי זה כאילו נאמרה נבואה זו לירמיה במפורש, וירמיה עצמו יכול היה לאומרה בשם השם. יוניו דלא נאמר לו, וחנניה הוא שלא נאמרה לו הנבואה הזו, ועל כן הוא נקרא נביא שקר המתנבא נבואה שלא נאמרה לו, אף על פי שנאמרה לחברו. עונשו בהנק כמו שמבואר במשנה. עוד למדנו בברייתא מתנבא בשם עבודת כוכבים מיתתו בידי אדם. ואירת הגמרא כגון נביאי הבעל שהיו מתנבאים בשם עבודה זרה, הקרויה בעל. עוד למדנו בברייתא כובש נבואתו, שקיבל נבואה ואינו אומרה מיתתו בידי שמיים. ואירת הגמרא כגון יונה בן אמיתי אשר שלחו השם להתנבא על הפיכת נינווה, הוא לא עשה זאת אלא ירד באונייה לברוח לתרשיש. עוד למדנו בברייתא ומבטר על דברי נביא שאינו שומע לציווי הנביא בשם השם, מיתתו בידי שמיים. ואירת הגמרא כגון חברי דמיכה, כגון חברו של מיכיהו בן ימלה, הנביא דכתיב, נאמר בפסוק בספר מלכים א' פרק ח' פסוק למד ה', ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, בדבר השם, אקיינינה, וימען האיש לאקותו, וכתיב ונאמר לאחר מכן, ויאמר לו מיכיהו לחברו יען אשר לא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה, וילך מאצלו וימצאהו האריה ויקהו, וזהו המבטר על דברי נביא שלא שמע לציווי, הנביא בשם השם. ובנביא מסופר שם שבן הדד, מלך הרם עלה למלחמה על ישראל, ומיכיהו הנביא אמר לאחיו מלך ישראל שילחם בו וינצחהו, ואחיו ניצחו בשתי מלחמות, ולאחר המלחמה השנייה נפל בידיו בן הדד. אבל הוא שלחו בשלום לארצו וקראת עמו ברית. לאחר מכן ציווהו מיכיהו בשם השם את חבירו, הקיינינה, ולאחר שסירב היכה אריה את אותו חבר כמובא בגמרא לקמן. מיכיהו ציווה על איש אחר להכותו, והוא היכהו פצעו. אז הלך מיכיהו אל אחיו, וניבא לו, שכיוון ששלח בשלום את הדד מלך הרם, על אף שהשם ציווה עליו בנבואה שיקהו, הוא עתיד למות במלחמה. וכשם שהשם העניש על ידי האריה את חבירו של מיכיהו, שלא רצה להכותו. לאחר מכן, כאשר רצה אחיו לעלות למלחמה על הרם ברמות גלעד, הוא שאל בעצת 400 מנביאי הבעל, וכאשר ביקש יהושפט לשאול את פי נביא השם, כמו שלמדנו לעיל, ענה לו אחיו, שיש עוד איש אחד לשאול את השם מאותו, ואני סנעתיו כי לא יתנבא עליי טוב כי אם רע, מיכיהו בן ימלא. והיה זה מפני שמיכיהו כבר התנבא עליו שיפול במלחמה כששלח בשלום את בן הדד. עוד למדנו בברייתא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתו בידי שמיים. ראיר את הגמרא כגון עידו הנביא דכתיב נאמר בפסוק בספר מלכים א' פרק י' ג' פסוק ת', כאשר ירובעם בן נבט ביקש מעידו הנביא שיבוא לאכול עמו, אמר לו עידו שאינו יכול לאכול, כי כן ציווה אותי בדבר השם לאמור לא תאכל לחם ולא תשתה מים. וכתיב ונאמר שם שלאחר מכן בא אל עידו הנביא, נביא שקר, ויאמר לו גם אני נביא כמוך, ומלאך דיבר אליי בדבר השם לאמור, השיבהו איתך אל ביתך ויאכל לחם וישת מים. חיחש לו, הוא שיקר לו. וכתיב ונאמר שם עוד שעידו שמע לדברי נביא השקר, וישב איתו ויאכל לחם בביתו וישת מים, ועבר בזה על דברי עצמו שאמר לו השם שלא לאכול ולשתות במקום ההוא. וכתיב ונאמר לאחר מכן, וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. ובנביא מסופר שירובעם עמד על המזבח בבית אל והקטיר לעבודה זרה, והנביא ניבא לו שעתיד להיוולד בן לבית דוד ושמו יהושיהו, והוא יהרוג את כל הכהנים הזופחים לעבודה זרה. יורבעם הושיט את ידו לתפוס את הנביא, ואז יפשה ידו, והוא לא יכול היה להשיבה אליו. לאחר שהנביא התפלל בעדו, נרפאה ידו, ואז הזמינו יורבעם לאכול עמו בבית. ועל זה אמר לו הנביא, לא אבוא עמך ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה, כי כן ציווה אותי בדבר השם, כמובא בגמרא. והרשב"א כותב שעידו האמין לנביא השקר, משום שהוא היה בתחילה נביא אמת. וכמו שאמר לו, גם אני נביא כמוך, ושם המחמת כן חשב שלא הביא נכון את נבואת עצמו. מה שעידו נענש זה משום שמכל מקום לא היה לו לעבור על דברי עצמו, מפני דברי נביא אחר. דנה הגמרא בעניין חיוב מלכות לכובש נבואתו. תני תנא קמיה דרב חסדא, אחד החכמים שנה ברייתא לפני רב חסדא, כובש את נבואתו, נביא המקבל נבואה מאת השם ואינו אומרה, לוקה כיוון שמסרב לקיים מצוות השם ולהתנבא. אמר לרב חסדא לאותו חכם בתמיה, מן דאכיל תמרי בארבע ללקי? האם אדם האוכל תמרים הנתונים בקערה חייב מלכות? הרי אין בזה כל חטא, ובוודאי אינו לוקה. וגם כן, גם הכובש נבואתו, מן מטרי בי, מי יתרה בו על עבירה זו? והרי אין איש יודע שקיבל נבואה מהשם וכיצד הוא לוקה, אם אין יודעים שחטא. מיישבת הגמרא, אמר אביי, חברי נביאי, חבריו הנביאים של הנביא יודעים שהוא כובש את נבואתו, והם שמטרים בו שלא לעשות כן ומחייבים אותו במלכות. שואלת הגמרא, מינה יעדי, מהיכן יודעים שאר הנביאים שנביא זה התנבא וכבש את נבואתו? משיבה הגמרא, אמר אביי, דכתיב כתוב הפסוק בספר עמוס פרק ג' פסוק ז', כי לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. ואם השם שולח נבואה ביד אחד הנביאים, יודעים זאת כל חבריו. מוסיפה הגמרא ומקשה, אף אם חבריו הנביאים יודעים שנביא זה קיבל נבואה ודיל מהדרבי, שמה מן השמיים חזרו בהם שהרי השם ניחם על הרע, ועל כן כבש הנביא את נבואתו, ואם כן אין הם יכולים להטרות בו התראה ודאית ואי אפשר להלקותו. מתרץ את הגמרא, עם איתא דאדרבי, אם באמת מן השמיים חזרו בהם מהנבואה, או ידוע אבי מודעי לכול הנביאי. היו מודיעים זאת לכל הנביאים, וכיוון שלא הודיעו להם כך, יכולים חבריו להטרות בו שהרי הם יודעים שהוא כובש את נבואתו שלא כדין. שואלת הגמרא, והי יונה, הרי מצאנו אצל יונה הנביא שנשלח לנבא על הפיכת נינווה דאדרבי, שחזרו בהם מן השמיים ולא הפכו את נינווה ולא הודעו, ולא הודיעו על כך ליונה, ומוכח שאין מודיעים מהשמיים לנביאים כאשר נבואתה מתבטלת. אם כן, חוזרת השאלה, איך יכולים חברי הנביא להטרות בו? הרי ייתכן שמן השמיים חזרו בהם ובדין הוא כובש את נבואתו. ישבת הגמרא שצל יונה לא בטלה נבואתו, כי ליונה מעיקר הנינווה נהפכת, אמרי לה. בתחילת הנבואה נאמר ליונה רק שנינווה נהפכת, ולא שתחרב העיר. ויש לפרש זאת גם לטובה, שיושבי העיר יהפכו את מעשיהם הרעים ויחזרו בתשובה. כיוון שלבסוף חזרו מתשובה, נמצא שהתקיימה הנבואה, אבל כן לא הודיעו ליונה שהיא מתבטלת. אלא היא הוא לא ידע, יונה לא ידע, היא לטובה, היא לרעה. הוא לא ידע אם הכוונה לטובה שיהפכו בני נינווה את דרכם ויחזרו בתשובה, או שהכוונה לרעה שהעיר תתהפך ותחרב, וטעה וחשב שהיא לרעה בלבד. דנה הגמרא, מניין יודעים שנביא הוא נביא אמת? שנינו במשנה, מוותר על דברי נביא אדם שאיננו שומע בקול הנביא מיתתו בידי שמיים. שואלת הגמרא, מינה ידע דיאנש? מאיכן ידע אדם שנבואה זו היא אמת ועליו לשמוע לה? שמה זו נבואת שקר, ומדוע מוותר על דברי נביא נאנש? מתרצת הגמרא שמדובר דיאב להוט, שהנביא נתן לו אות ומופת להוכיח שהוא נביא אמת, כגון שאמר לו מה יקרה בעתיד ונתקיימו כל דבריו, על כן אדם נאנש אם אינו שומע לו. ואם נפל פרט אחד קטן מדבריו, אפילו נתקיימו כל דבריו חוץ מזה, הרי זה נביא שקר ונידון בחנק. ודווקא אם התנבא לטובה, אבל אם התנבא לרעה ולא נתקיימו דבריו, אין זו הוכחה שהוא נביא שקר. כיוון שהשם ערך אפיים וניחם על הרעה, וכפי שלמדנו לאל לגבי הנבואה, על הפיכת נינווה. כך הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י' הלכות א' עד ד'. שואלת הגמרא, והמיכה? הרי למדנו לאל לגבי מיכאיהו בן ימלה שציווה על חברו בנבואה לעקותו דלא יעיב לאות, שלא נתן לחברו אות ומופת להוכיח שהוא נביא אמת, ואף על פי כן יענש, נענש חברו שיקהו האריה. ישבת הגמרא, איך דה מוחזק שייני? במקום שהנביא מוחזק כבר קודם לכן שהוא צדיק ונביא אמת, אינו צריך בכל נבואה לעשות מופתים לקיים את דבריו, וחובה להאמין לו גם בלא מופת. וכיוון שמיכה היה מוחזק לנביא, היה על חברו לקיים את דבריו. מוכיחה הגמרא שכך הוא הדבר דילות עם האחי, שאם לא תאמר כך שהמוחזק בנביאות מקבלים נבואתו בלי מופת. אברהם בהר המוריה שאמר ליצחק בשם השם שעליו לעלות לעולה, איך היא שמע ליצחק, איך האמין לו יצחק שזו נבואת אמת? הרי מעולם לא אמר השם לשום אדם להקריב את בנו, ואברהם לא עשה מופת כדי להוכיח את נבואתו. וכן לאליהו הנביא בהר הכרמל שאמר לבנות שם מזבח ולהקריב עליו פר, איך היא סמכי עלי? איך שמעו לו ישראל ועבדי שחוטי חוץ ועברו על איסור להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש? אלא מוכח מכאן, דאיך דמוחזק שייני. במקום שהוחזק הנביא בנביאות כגון אברהם אבינו ואליהו הנביא, מקבלים את דבריו גם בלי מופת. אגב, שהביאה הגמרא ראיה ממעשה עקדת יצחק, היא עוברת לדון בפסוקים האמורים שם. נאמר בפסוק בתחילת פרשת עקדת יצחק, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. ואירת הגמרא מה כוונת האמור אחר הדברים האלה, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, אחר דבריו של שטן, דכתיב, נאמר בפרשה הקודמת העוסקת בלידת יצחק, והיגדל הילד והיגמל, ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ולאחר המשתה הזה אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זקן זה, הכוונה לאברהם, חננתו למאה שנה פרי בטן, נתת לו בן שהוא עצמו כבר היה בן מאה שנה. ומכל הסעודה שעשה לכבוד בנו, לא היה לו אפילו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך. אמר לו השם לשטן, כלום עשה אברהם אלא בשביל בנו, הרי את כל המשתה הזה הוא עשה לכבוד בנו, ואף שטרח כל כך לכבודו, אם אני אומר לו זבח את בנך לפניי, מיד הוא זובחו. זהו שנאמר מיד לאחר מכן, והיה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, שאמר לו לשחוט את בנו. אילו אמר שם מפרש את הסוגיה כפי השיטה, שאחר הדברים זה לאחר זמן, ובאמת עבר זמן מכתרוג השטן ועד ניסיון העקידה. כוונת הגמרא היא לפרש שמעשה העקידה היה מפני דבריו של השטן ובסיבתם, וזה הכוונה אחר הדברים האלה, כלומר מפני הדברים האלה. ובבן יהוידע הוא מפרש שהעקידה הייתה מיד אחר דבריו של השטן, והטעם שהשטן המתין מלקטרג כל אותן שנים ולא קטרג מיד אחרי הסעודה שעשה אברהם, כי ידע שאחרי דבריו השם ינסה את אברהם, וידע כמו כן שאברהם מרוב אהבתו את השם יעמוד בניסיון. על כן חיכה עד שיגדל יצחק, כי רצה שיעקב את אביו וימנע ממנו לשוחתו. אבל הוא לא ידע שגם יצחק יעמוד בניסיון וימסור את נפשו בציווי השם. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוקים בפרשת העקידה, עוד נאמר, ויאמר קח נא את בנך ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. דורשת הגמרא, אמר רבי שמעון בר אבא, אין הכוונה כאן במילה נא, אלא ללשון בקשה, שהשם ביקש מאברהם אבינו שיקיים את ציוויו. ומבאר רבי שמעון בר אבא משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה. היה לו גיבור אחד וניצחן, ניצח בכל אותן המלחמות. לימים כעבור זמן עמדה עליו מלחמה חזקה. אמר לו המלך לאותו גיבור, בבקשה ממך עמוד לי תנצח גם במלחמה הזו. שלא יאמרו הבריות שהמלחמות הראשונות שבהם ניצחת אין בהם ממש. לא היה בהם קושי. וכמו במשל הזה, אף הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך כבר בכמה ניסיונות, ועמדת בכולן. עכשיו בבקשה עמוד לי בניסיון הזה של העקידה, שלא יאמרו הבריות שאין ממש בניסיונות הראשונים. והסיבה, אומר העץ יוסף, למה השם היה צריך לבקש ממנו על הניסיון הזה יותר מעל שאר הניסיונות? כיוון שכאן יכול אברהם היה להשתמט ולטעון שנאמר לו, כי ויצחק יקרא לך זרה. ואם כן, איך יצווהו עכשיו? לשוחתו. עוד נאמר שם, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, דורשת הגמרא כשאמר השם לאברהם, קח נא את בנך. אמר לו אברהם, שני בנים יש לי, ישמעאל ויצחק, ואיני יודע למי מהם הכוונה. אמר לו השם, את יחידך, כוונתי לבנך היחיד. המשיך ואמר לו אברהם, ועלו שניהם יחידים הם. זה ישמעאל יחיד לאמו אגר, וזה יצחק יחיד לאמו שרה, ועדיין איני יודע למי הכוונה. אמר לו השם, אשר אהבת, כוונתי לבן שאתה אוהב. אמר לו אברהם, תרוויו רחמינה לו. את שניהם אני אוהב, ורק אז אמר לו השם במפורש את יצחק. ובאר את הגמרא וכל כך למה ירבה השם בדברים ולא גילה לו מתחילה שכוונתו ליצחק, כדי שלא תתערף דעתו עליו כשישמע את הציווי פתאום. ועוד כותב רשי בשם המדרש, שאמר לו השם כך כדי לחבב עליו את המצווה ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. מביאה הגמרא כיצד ניסה השטן למנוע מאברהם לעמוד בניסיון של העקידה. אחרי שנצטווה אברהם את העקידה ופנה לקיימה, קדמו שטן לדרך וניסה לפתותו שלא יעמוד בניסיון. אמר לו השטן לאברהם בלשון הפסוק בספר איוב, והפסוקים האלו נאמרו לאיוב על ידי חבירו אליפז התימני, ואין הכוונה שאמר השטן לשון זו ממש, אלא שאמר דברים מעין אלו, והגמרא נקטה בלשון הפסוק. לכך נאמר שם בספר איוב, הניסה דבר אליך תלאה. האם היה להשם שאוהבך לנסותך בדבר כזה, אשר ייגע אותך ויחריט את זכרך ואת זרעך? הרי הנה יסרת רבים וידיים רפות תחזק, כושל יקימון מילך. אתה בדבריך החיית וקירבת את כל באי העולם לעבודת השם, כי אתה תבוא אליך ותלה. אתה השם בא להבילך ולייגע אותך. כותב ארוך לנר, כיוון שכל עסקו של אברהם אבינו כל ימיו היה לפרסם את שם השם בעולם ולקרב את הבריות לעבודתו. לכן אמר לו השטן שעל ידי מעשה העקידה הוא יפסיד את כל מה שהוא עשה עד היום. כי כשאירו הבריות שהשם חפץ בעבודה קשה כזו שאומר לו לשחוט את בנו אהובו, ודאי יתרחקו מעבודתו. וגם אברהם יתרחקו. כי אמרו שהוא איש אכזר ולא ירצו ללמוד ממנו דרכי עבודת השם. וממילא אמר לו השטן שהשם בא להעלותו ולהרוס את כל מה שבנה כל ימי חייו. אמר לו, השיב לו אברהם את הפסוק שנאמר בתהילים חווה, ואני בתומי אלך. אני מקיים מצוות השם בתמימות ובלי לחשב חשבונות. אמר לו השטן את הפסוק בספר איוב פרק ד' פסוק ו', הלא עירתך כסילתך. היה לך לפתוח בעירתך את השם שתגן עליך, ועכשיו אתה מפסיד מפניה. שהרי נצטווית לשחוט את בנך, וכסילתך זה מלשון ביטחון, כך אומר התוספות במסכת בבא מציעא דף נ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל הלא. ואילו אמר שם מפרש שכסילתך זה מלשון כסילות, כלומר, דבר זה שאתה הולך לשחוט את בנך בגלל עירתך, הרי זו כסילות ושטות. וערוך לנער מפרש שכסילה זה מלשון מכשול, עירתך תעמוד לך עכשיו למכשול, שמפניה יתרחקו הבריות מעבודת השם. אמר לו אברהם, זכור נא, מי הוא נקי עבד? לא ייתכן שאפסיד ועובד מפני צדקתי. הבן יהוידע מפרש שהשטן אמר לאברהם שאם יישאר יצחק בעולם הוא יוכל לקיים הרבה מצוות, ועל זה ענה לו אברהם, זכור נא, מי הוא נקי עבד? כלומר, ודאי אם היה השם יודע שיצחק עתיד לעשות טוב, הוא לא היה מאבדו בסביחה הזו. אומרת הגמרא, כיוון דחזד לא קשמי עלי, כיוון שראה השטן שאברהם אינו שומע לו, אמר לאברהם, ואליי דבר יגונב, כך שמעתי מאחורי הפרגוד. פרגוד היא מחיצה המבדילה בין השכינה לצבא מרום. כך רשי במסכת בבא מציעא דף נ"ט עמוד א', כיוון ששמע שטן את הדברים מאחורי הפרגוד, הרי זה כביכול גניבה, ולכן נאמר, ואליי דבר יגונב. אם כן אומר השטן לאברהם, רצון השם הוא שיהיה עשה קרב לעולה ואין יצחק קרב לעולה. אמר לו אברהם, כך עונשו של בדאי, כך עונשו של שקרן, שאפילו אמר אמת אין שומעין לו. וכיוון שעד עכשיו ניסית למנוע ממני להקריבו בדברי הבל, אין אני מאמין לך שכך שמעת, אבל כן העלה את יצחק לעולה. היא לא אמר שם מפרש שתשובה זו ענה אברהם לשטן רק לאחר מעשה הקידה, שכאשר העלה את יצחק על המזבח, אמר לו, מה לך השם, אל תשלח איתך על הנער ואל תעש לו מאומה. ואברהם הקריב תחתיו איל, ונמצא אם כן שאמת מה שאמר השטן, שעשה יקרב לעולה ולא יצחק. ועל זה אמר אברהם לשטן, שקודם לכן לא האמין לו, כיוון שבתחילה היה בדאי. מביאה הגמרא פירוש נוסף לפסוק אחר הדברים האלה. רבי לוי אמר, מהו שנאמר בפסוק אחר הדברים האלה, אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, שאמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן 8 ימים ולא היה בך כוח למחות, ואני נימולתי בן 13 שנה, ואף שהיה בי כוח למחות, לא מחיתי כדי לקיים את מצוות השם. אמר לו יצחק, ובעבר אחד שבו נימולת, אתה מגרה בי, אתה מצעריני ומתפאר עליי, אני מוכן לקיים מצוות השם לא רק בעבר אחד, אלא אפילו אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, זבח עצמך לפניי, אני זובח עצמי לפניו. זהו שנאמר מיד לאחר מכן, והאלוקים ניסה את אברהם שציווהו לשחוט את יצחק. חוזרת הגמרא לעסוק בדיני נביא שקר ומביאה מחלוקת בעונשו ובעונש מדיחי עיר הנידחת. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נביא שהדיח שהתנבא בשם השם שיש לעבוד עבודת כוכבים, נידון בסקילה. אילו הם דברי חכמים. רבי שמעון חולק ואומר שנידון בחנק, וכן מדיחי עיר הנידחת שהסיתו יושבי עיר מישראל לעבוד עבודת כוכבים. לפי חכמים מיתתם בסקילה, ורבי שמעון אומר מיתתם בחנק. מבארת הגמרא את המחלוקתם בנביא שהדיח. למדנו בברייתא שלפי חכמים נביא שהדיח מיתתו בסקילה. מבארת הגמרא מה איתם דרבנן. מהו הטעם שפסקו חכמים? כן, מבארת הגמרא אתיה הדחה הדחה ממייסית. באה הגזירה שווה בין לשון הדחה שנאמרה בנביא. בספר דברים פרק י"ג פסוק ו', והנביא ההוא או חולם החלום ההוא, יומת כי דיבר שרה להדיחך, ללשון הדחה שנאמרה במסית. שם, פרק י"ג פסוק י"א, הושכלתו באבנים ומת כי ביקש להדיחך. למדנו מהגזירה שווה הזו, מה להלן במסית עונשו בסקילה, אף כאן בנביא שהדיח עונשו בסקילה. ומבארת הגמרא את טעמו של רבי שמעון, ורבי שמעון הסובר, שנביא שהדיח נידון בחנק, טעמו הוא משום, דמיתה כתיבה בי, נאמר בנביא שהדיח לשון יומת, וכל מיתה אמורה בתורה סתם בלא לפרש איזו מיתה, אינה אלא חנק. ורבי שמעון לא דורש את הגזירה שווה שדרשו חכמים, כיוון שלא קיבל אותה מרבו, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו, כמו שלמדנו במסכת פסחים דף ס"ו עמוד א'. ושוב נזכיר בטעם הדבר שסתם מיתה אמורה בתורה זה חנק. נחלקו המוראים לאל בדף נ"ב עמוד ב', לרבי יהושע הסיבה שאי אפשר לדון במיתה חמורה בלי מקור מפורש, ולכן היכן שהתורה לא פירשה לאיזה מיתה התכוונה, צריך לדונו במיתה הקלה ביותר שהיא חנק, ולפי רבי יונתן, לומדים שסתם מיתה היא בחנק מגזירה שווה. וכאן צריך לבאר דברי רבי שמעון כרבי יונתן, כי טעמו של רבי יהושע זה לפי רבנן הסוברים לאל בדף מ"ט עמוד ב', שחנק היא המיתה הקלה ביותר, אבל לדעת רבי שמעון שם סייף היא מיתה קלה יותר מחנק. מוסיפה הגמרא ומבארת את המחלוקתם במדיחי עיר הנידחת. עוד למדנו בברייתא שלפי חכמים, מדיחי עיר הנידחת נידונים בסקילה. מבארת הגמרא מה איתם דרבנן, מהו הטעם שפסקו חכמים כך. אומרת הגמרא גמרי למדו גזירה שווה הדחה הדחה שנאמרה לשון הדחה במדיחי עיר הנידחת, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם. יש ללמוד או ממסית שנאמרה בו לשון הדחה כאמור לאל ועונשו בסקילה, או מנביא שהדיח שגם בו נאמרה לשון הדחה כאמור לאל, ולמדנו שמיתתו בסקילה מגזירה שווה ממסית, והוא חוזר ומלמד לגבי מדיחי עיר הנידחת. ואירת הגמרא את טעמו של רבי שמעון, ורבי שמעון גמר הדחה הדחה מנביא. הוא לומד גזירה שווה מלשון הדחה שנאמרה בנביא שהדיח ללשון הדחה שנאמרה במדיחי עיר הנידחת. וכיוון שלרבי שמעון מיתתו של נביא שהדיח בחנק, אף מדיחי עיר הנידחת מיתתם בחנק. ואומר רש"י שלגבי מדיחי עיר הנידחת גם רבי שמעון קיבל מרבו שיש כאן גזירה שווה שנלמדה הלכה למשה מסיני. שואלת הגמרא על רבי שמעון וליגמר שילמוד גזירה שווה זו של הדחה הדחה ממייסית כפי שלמדו חכמים, ויהיה עונשם של מדיחי עיר הנידחת בסקילה כמו מסית. מיישבת הגמרא של רבי שמעון דנים בגזירה שווה את דינו של המסית את הרבים בעיר הנידחת ממסית רבים מנביא שהדיח רבים, ואין דנים בגזירה שווה את דינו של המסית רבים בעיר הנידחת ממסית יחיד, ועל כן הוא לומד מנביא שהדיח ולא ממסית. שואלת הגמרא עד רבה מסתבר יותר להפך, שדנים בגזירה שווה את דין מדיחי עיר הנידחת שהם אדיוט אדם פשוט מדינו של מסית שהוא אדיוט, ואין דנים בגזירה שווה את מדיחי עיר הנידחת שהם אדיוט מדין נביא שעונשו חמור יותר בגלל מעלתו. מדרץ את הגמרא ורבי שמעון יאמר לך שאכן יש לדון אדיוט מאדיוט ולא מנביא, אבל כיוון שנביא זה הדיח לעבוד עבודה זרה, אין לך אדיוט גדול מזה, והוא איננו נחשב לנביא. רב חסדא מבאר לגבי אילו מצוות נאמרה מחלוקתם של רבי שמעון ורבנן בנביא שקר. אמר רב חסדא, מחלוקת חכמים ורבי שמעון, האם נביא שהדיח נידון בסקילה או בחנק, זה דווקא בנביא שקר שעוקר הגוף בעבודת כוכבים, שאומר שנצטווה מפי השם לבטל לגמרי את איסור עבודה זרה, שלחכמים עונשו בסקילה, כיוון שנאמר בו, והנביא ההוא יומת, כי דיבר שרה על השם להדיחך, והם דורשים גזרה שווה מלשון הדחה שנאמרה בו לחייבו סקילה, כאמור לאל בדף פיתת עמוד ב', וכן בקיום מקצת וביטול מקצת עבודת כוכבים, אם אומר לבטל רק חלק מאיסור עבודה זרה, כגון שהתנבא בשם השם, שיש לעבוד עבודה זרה רגע אחד ואחר כך לבטלה מן העולם, שאינו עוקר בזה את כל איסור עבודה זרה מן התורה. כיוון דרחמנה אמר, התורה אמרה לגבי נביא שהדיח, כי דיבר שרה על השם להדיחך מן הדרך, ולמדנו מלשון מן הדרך שנאמרה פרשה זו, אפילו אם הנביא מדיח רק מקצת הדרך. ועל כן, גם המבטל חלק מאיסור עבודת כוכבים, קרוי נביא שהדיח ועונשו בסקילה לחכמים. אבל נביא שקר העוקר ומבטל בנבואתו את גוף, את כל הציווי של שער מצוות חוץ מעבודה זרה, לדברי הכל גם לחכמים הוא נידון בחנק ולא בסקילה, כיוון שעונשו של הנביא זה נלמד מהפסוק, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי אשר לא ציוויתיו לדבר, ומת הנביא ההוא, וסתם איתה אמורה בתורה היא חנק. ממשיך אף חיסדא, ובקיום מקצת וביטול מקצת בשער מצוות, ואם התנבא לבטל רק חלק מהציווי בשער מצוות, לדברי הכל פטור ממיתה ואפילו מחנק, כיוון שבפסוק העוסק בנביא המבטל שער מצוות נאמר, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, ולמדנו מלשון דבר שדווקא אם דיבר בשם השם דבר שלם, דינו במיטה, אבל לא חצי דבר. על כן המתנבא לבטל חלק ממצווה, פטור. לפי רב חיסדא נמצא שפרשת נביא שהדיח נאמרה רק באופן שהדיח לעבוד עבודה זרה. מקשה רב אמנונה על דבריו מברייתא. מה טיב רב אמנונה על דברי רב חיסדא נאמר בפסוק בפרשת נביא שהדיח, כי דיבר שרה להדיחך מן הדרך אשר ציפך השם אלוקיך ללכת בה? מאיתור התיבות ללכת בה דרשו בברייתא בספרי, ללכת זו מצוות עשה. באה זו מצוות לא תעשה, שהנביא מדיח בדבריו לעבור על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אילס, אל כדאי דח אם תעלה על דעתך כדברי רב חיסדא, שפרשת נביא שהדיח נאמרה רק בעבודת כוכבים, עשה בעבודת כוכבים איך היא משכחת לה? איזו מצוות עשה שייך לבטל בעבודת כוכבים? מיישבת הגמר תרגמה רב חיסדא, ביה רב חיסדא את הברייתא לשיטתו שבאמת פרשת נביא שהדיח נאמרה רק לגבי איסור עבודה זרה. כוונת הברייתא לדרוש מהמילה ללכת, נביא המדיח לעבור על מצוות עשה של וניתצתם את מזבחותם, שנאמרה לגבי מזבחות של עבודה זרה. רב אמנון החולק על רב חיסדא וסובר שלא ניתן לפרש את דרשת הברייתא היא רק לרבות את העשה של וניתצתם את מזבחותם, ולכן הוא לומד שפרשת נביא שהדיח נאמרה גם לגבי שער מצוות. רב אמנון אמר מחלוקת חכמים ורבי שמעון לגבי נביא שהדיח זה בנביא שעוקר הגוף של כל המצווה, בין בעבודת כוכבים בין בשער מצוות, כיוון שפרשת נביא שהדיח עוסקת בכל המצוות כפי שמוכח מהברייתא שדרשה את המילים ללכת בה על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. וכן החלקו בקיום מקצת וביטול מקצת דעבודת כוכבים, אם התנבא לבטל חלק מאיסור עבודה זרה. כיוון דרחמנה אמר נאמר בתורה לגבי נביא שהדיח להדיחך מן הדרך, ולמדנו שאפילו אם הדיח רק מקצת הדרך בעבודה זרה. אבל אם התנבא על קיום מקצת וביטול מקצת דבשאר מצוות, חוץ מעבודה זרה, לדברי הכל הוא פטור ממיטה ואפילו מחנק. מביאה הגמרא ברייתא בעניין נביא שהדיח, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נביא שקר המתנבא לעקור דבר שלם מן התורה חייב מיטה, והמתנבא לקיים מקצת הדבר ולבטל מקצת, רבי שמעון פותר, ובעבודת כוכבים, אם הדיח לעבודת כוכבים אפילו באופן שאומר הנביא, היום יבדוע לעבודה זרה זו ולמחר בתלועה, שזה ביטול מקצת וקיום מקצת, לדברי הכל גם לרבי שמעון הוא חייב מיטה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא בשני אופנים, לשיטת רב חיסדא ולשיטת רב אמנונה. אביי סבר לה כרב חיסדא שמחלוקת חכמים ורבי שמעון נאמרה רק לגבי נביא שהדיח לעבוד עבודה זרה ומתרץ לה, ומבארת הברייתא הזו כרב חיסדא, ורב הסבר לה כרב אמנונה שמחלוקתם נאמרה גם בנביא שהדיח לעבור על שער מצוות, ומתרץ לה ומבאר את הברייתא זו כרב אמנונה. ומביאה הגמרא את דברי שניהם, אביי סבר לה כרב חיסדא ומתרץ לה לברייתא כרב חיסדא, וכך פירושה, המתנבא לעקור דבר שלם מן התורה בשער מצוות חוץ מעבודה זרה, לדברי הכל מיתתו בחנק, והמתנבא לקיים מקצת ולבטל מקצת בשער מצוות, רבי שמעון פותר ממיטה והוא הדין לרבנן שאף הם פותרים ממיטה. ובעבודת כוכבים המתנבא לעקור איסור עבודה זרה, אפילו אם בא לבטל מקצת האיסור, שאמר היום יבדוע ולמחר בתלוע, חייב מיטה, ובאיזו מיטה הוא נידון? מר כדאיתלה ומר כדאיתלה, לחכמים חייב סקילה כשיטתם בנביא שהדיח, ולרבי שמעון חייב חנק כשיטתו בנביא שהדיח. מבארת הגמרא את הברייתא לשיטת רב אמנונה, רב הסבר לה כרב אמנונה ומתרץ לה את הברייתא כרב אמנונה, וכך פירושה, המתנבא לעקור דבר שלם מן התורה בין בעבודת כוכבים בין בשער מצוות חייב מיטה, ובאיזו מיטה הוא נידון? מר כדאיתלה ומר כדאיתלה, לחכמים הוא חייב סקילה כשיטתם בנביא שהדיח, ולרבי שמעון הוא חייב חנק כשיטתו בנביא שהדיח. המתנבא לקיים מקצת ולבטל מקצת, אם מתנבא כך בשער מצוות, רבי שמעון פותר ממיטה, והוא הדין לרבנן שפותרים ממיטה, ובעבודת כוכבים, אם מתנבא לבטל מקצת בעבודת כוכבים, אפילו אם אומר היום יבדוע ולמחר בתלוע, הרי הוא חייב מיטה, מר כדי איתלה לחכמים, חייב סקילה כשיטתם, ומר כדי איתלה לרבי שמעון חייב חנק כשיטתו. ויהיה הגמרת דין בעניין נביא שקר. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בכל, בכל מצוות התורה, אם יאמר לך נביא המוחזק בנביאות, עבור על דברי תורה, כפי שעשה אליהו הנביא שהתיר שחוטי חוץ בהר הכרמל, שמע לו, ובלבד שיבטל את המצווה רק בהוראת שעה, חוץ מעבודת כוכבים, מנביא אהוב אומר לעבוד עבודה זרה, שאפילו אם נביא זה עושה מופת להוכיח את נבואתו, ומעמיד לחכמה מאילוכה באמצע הרקיע, אל תשמע לו, ואפילו אם הורה לעבוד עבודה זרה בהוראת שעה בלבד, הרי הוא נביא שקר. מביאה הגמרא שתי ברייתות החולקות בעניין הזה. תניא שנינו בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, הגיע התורה לסוף דעתה של עבודת כוכבים. התורה ידעה עד היכן מגיע כוחם של נביאי עבודה זרה, שנתן להם השם כוח לעשות מופתים בחישוף, להוכיח את שקריהם. לפיכך נתנה תורה ממשלה בה. לכן כתבה התורה בפירוש שיש כוח בידם למשול ולעשות מופתים, שנאמר כי יקום בקרבך נביא. ובא האות והמופת אשר דיבר אליך למור, נלך אחרי אלוהים אחרים כדי לצוותך, שאפילו אם מעמיד לך הנביא חמה באמצע הרקיע ואומר לך לעבוד עבודה זרה, אל תשמע לו. מביאה הגמרא ברייתא חולקת על הברייתא הזאת. תניא אמר רבי עקיבא, חס ושלום שהקדוש ברוך הוא מעמיד חמה לעוברי רצונו, ולא ייתכן שיקרה דבר כגון זה, ואין כוונת הכתוב ונתן אליך אות ומופת שנביאי השקר יוכלו לעשות מופתים, אלא כוונת התורה כגון חנניה בן עזור, שמתחילתו היה נביא אמת ועשה מופתים להוכיח את נבואתו, ולבסוף הפך לנביא שקר, וצוותה התורה שגם אם נביא אמת המוחזק בנבואה על ידי המופתים שנתן בתחילתו, וכעת הוא מצווה אותך לעבוד עבודה זרה, אל תשמע לו. שנינו במשנה בכלל הנהרגים בחנק, וזו ממי בת כהן. עדים שהעידו על בת כהן נשואה שזינתה ונמצאו שקרנים, על ידי שבאו עדים אחרים ואמרו שהיו עמם במקום אחר באותה שעה, שהם העידים עליה, שאף הם נידונים בחנק. מבררת הגמרא את מקור הדין הזה. מנה אני מילי, מכאן למדנו את הדין הזה שזוממי בת כהן נידונים בחנק. אמר רבך הברידר אביקה, המקור לדין הזה הוא ממד את העניין מה ששנינו בברייתא. רבי יוסי אומר, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הנאמר לגבי ידי שקר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו? המילה לאחיו מיותרת, אלא לפי שכל המומתים בתורה, כל הנידונים למיטה שבתורה דין זוממיהן. העדים שבאו לחייבה מיטה והוזמו, ודין בו עליהן של מומתים אלו שנידונו למיטה על ידי בעילה זו כיוצא בהן, הם נהרגים באותה מיטה כמותם, חוץ מבת כהן שזינתה, אשר נהרגת בשריפה, כנאמר בתורה את אביה מחללת באש תשרף. יש לימוד מיוחד מהמילה היא, שדווקא היא נהרגת בשריפה, ואין בו עלה נהרג בשריפה אלא בחנק. ועל כן הזוממין המעידים על בת כהן שזינתה והוזמו, איני יודע באיזו מיטה נהרגים, שיש להסתפק אם לא הוקשו, האם הוקשו ושבו לבועל ומיטתם בחנק כפי שרצו לחייבו, אם לא הוקשו, האם לבת כהן הם הושבו ומיטתם בשריפה כפי שרצו לחייבה. למדנו את דינה מלשון הפסוק, כשהוא אומר, כשנאמר בתורה לגבי עדים זוממים לעשות לאחיו, באה המילה לאחיו ללמדנו, שכל עד זומם שבא לחייב בעידותו מיטות שונות לאיש ואישה, כגון כאן שמיטת הבועל בחנק ומיטת בת הכהן בשריפה, הרי הוא נידון כפי שזמם לעשות לאחיו שהוא הבועל, ולא כפי שזמם לעשות לאחותו שהיא בת הכהן, ועל כן, מיטת זוממי בת כהן בחנק. אדרן הלך אילו אינה נחנקין, אדרן הלך אילו אינה נחנקין, אדרן הלך אילו אינה נחנקין. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק העשירי של מסכת סנהדרין, פרק שמסתיים בדף צדי עמוד א', ואנחנו הולכים מחיל אל חיל וקוראים את המשנה הראשונה של הפרק האחרון במסכת סנהדרין, פרק ששמו חלק, על שם הפתיח של המשנה הראשונה בפרק הזה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וכך אומרת המשנה, פותחת את הפרק ה-11 של מסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר, מטעי, מעשה ידי להתפאר. ואילו הם שאין להם חלק לעולם הבא, אומר, אין תחיית אמיתי מן התורה ואין תורה מן השמיים. והאפיקורוס ורבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים והלוחש על המכה ואומר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. בשאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו. שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלכים הם יורבם, מחב ומנשה. רבי יהודה אומר, מנשה יש לו חלק לעולם הבא, שנאמר, והתפלל אליו וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו. הרי שלאחר שהתפלל התקבלה תשובתו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, למלכותו ישיבו הקדוש ברוך הוא, ולא לחיי העולם הבא ישיבו. ארבעה אדיוטות הם בלעם ודואג ואחיתופל וגיחזי. זוהי המשנה פותחת את הפרק ה-11 של מסכת סנהדרין, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי במסכת סנהדרין על דפים פיתת וצעדי, חלק מדף צעדי, והחתימה תהיה לו לפני שנציג בפניכם שמונה שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד הוכיח רבי יהודה את שיטתו שדי לפרסם את הריגת הזקן ממרא על ידי שלוחים? שאלה שנייה, מדוע בעדים זוממים כתוב והנשארים? שאלה שלישית, באיזו מיטה חייבים בת כהן שזינתה ובועלה? שאלה רביעית, מה הפירוש שנביא הכובש נבואתו לוקה? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, אחר הדברים האלה נאמר בפסוק, אילו דברים? שאלה שישית, מדוע רבי שמעון אינו לומד גזרה שווה שנביא המדיח עונשו סקילה? שאלה שביעית, איזו מצוות עשה יש בעבודה זרה? והשאלה האחרונה, מניין שזוממי בת כהן מתחייבים כמיטת הבועל ולא כמיטת הבועלת? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים. בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי. כ"ג בתשרי תשע"ח, איסרו חג הסוכות תשע"ח, וערב שבת קודש פרשת בראשית. שבת מברכין את ראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד כמעט את דפים פיתת וצעדי במסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון כ"ה בתשרי תשע"ח, ונלמד את דף צדי א' במסכת סנהדרין. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, וחורף בריא.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.